שלום וברכה ובוקר טוב, פרק ז' בספר יהושע בפסוק ב'. האמת היא, צריך לחזור קצת על פסוק א', וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח עכן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחר אף השם בבני ישראל. דיברנו על זה שעל רקע על רקע המעשה, המתח בין שבט יהודה לשבט אפרים. יש גם בפירוט של השם, של השושלת, של אחן, אחן בארמית, אחנה, זה נחש. אז כשם שראינו שברגע שיש מעלה עליונה, אז יש נפילה, והנפילה היא מיוחסת באופן קלאסי לנחש מאז גן עדן, אז גם פה יש פה שם של הנחש. בן כרמי, הכרם, זה העץ שממנו מפיקים יין. ויש דעה שאומרת שהאילן שאכל ממנו האדם הראשון, גפן היה. כן, מה אתה רוצה? כן, אז זה באמת שאלה יפה. למה, אם יש אדם אחד שמעל, אז כל ישראל נאמר עליהם וימעלו בני ישראל. גם בהמשך אנחנו רואים שהיחס של הקדוש ברוך הוא אל החד, כאילו של כל ישראל. וזה המעלה המיוחדת של ארץ ישראל, שבה כל ישראל ערבים זה לזה. מה שלא היה לפני שהם עברו את הירדן, מאותה שעה יש ערבות הדדית, שיש לזה גם מעלה וגם חסרונות. המעלה שכל אחד אחראי על השני, זה מצוין. החיסרון זה שכל אחד אחראי על השני, זה החיסרון. כן. אז זה גם פה, זה מה שבא לידי ביטוי, אבל ייתכן שזאת אחת הסיבות שזה היה צריך להופיע. היה צריך להופיע במהלך הסיפור של כיבוש ארץ ישראל, ראיה, כלומר איזשהו מעשה שיורה על הערבות הכלל ישראלית. פסוק ב', וישלח יהושע אנשים מריחו העי, אשר, מה? הסברתי לו, אחן בן כרמי, לא הסברתי בן זבדי בן זרח, כל דבר אני יודע, לא כל דבר. טוב, פסוק ב', וישלח יהושע הנשים מריחו העי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל. ויאמר עליהם למור עלו ורגלו את הארץ, ויעלו האנשים וירגלו את העי. איפה זה העי? אנחנו רואים שאברהם אבינו כשהוא מגיע בהתחלה לשכם, אחר כך הוא מעתיק את עצמו ההרה, ואז הוא תוקע את אהולו בין בית אל ובין העי. אומר רשי, מדוע כל המסלול הזה? כדי שתהה נוחה להיכבש לבניו. כלומר, ההליכה של אברהם אבינו בתוך ארץ ישראל, יש לה ערך של כיבוש. כן, אחד מהדרכים למשל לקנות שדה בחזקה, זה על ידי שאדם מתהלך בשדה. ההתהלכות בשדה היא סוג של חזקה, כי אדם העושה בתוך שלו. לכן, אין פלא שאומנם אברהם בא מצפון לדרום, בניו באים מדרום לצפון ומנצלים את ההכנות שהוא עשה. ומה זה העי? איפה זה העי? אז יש ויכוח בין ארכיאולוגים. יש הטוענים שהתל ששם הייתה העי בתקופה של יהושע, כבר בימי יהושע המקום הזה היה חרב ולכן קראו לו העי. בערבית עטיל, כלומר תל. ולכן טוענים לאנכרוניזם בספר יהושע, היעדר היסטוריות של הסיפורים. אבל, ברוך השם, יש עוד תיאוריות ששמות את העי לא במקום שמזהים אותו ארכיאולוגים, יש עוד טילים באזור שכן היו מיושבים בימי יהושע. אז זה כנראה כן נכון מבחינה היסטורית. העי, מה? מה? לא יודע בדיוק איפה זה. באזור פסגות? העי העתיקה ביד פסגות? לא יודע, לא ביקרתי שם. לא יודע. טוב. אשר עם בית אבן מקדם לבית אל, ויאמר להם למור, עלו ורגלו את הארץ, ועלו אנשים ורגלו את העי, וישובו אל יהושע, ויאמרו אליו, אל יעל כל העם, כלומר, זה בדיוק הפוך מהמרגלים של משה, שאמרו, אי אפשר לעלות אל העם, וכאן בדיוק אומר, כן אפשר, אבל כ-2,000 איש, או כ-3,000 איש יעלו, ויעקו את העי, אל תיגע שמה את כל העם, כי מעט המה. ויעלו מנעם שמה כ3,000 איש. וינוסו לפני אנשי העי. ויקום מהם אנשי העי כ36 איש. וירדפו לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם, ויהי למים. ומה קרה שם? יצאה מלחמה, כ2,000-3,000 איש באים לכבוש את העיר, העיר קטנה, ויש תבוסה. עכשיו, התבוסה, אנחנו יודעים מראש שזה בגלל המעילה בחרם. אבל יכול להיות גם שזה בגלל טעות אסטרטגית. אנחנו נראה בהמשך שאחר כך, כשיהושע כן כובש את העיר, אז הוא נוקד, הוא לומד לקחים אסטרטגיים מן הטעות שהייתה שם, שנכנסו ישירות אל העי מול המורד, ויש יתרון לאנשי העי על פני בני ישראל, ולכן יהושע מתקן. אבל מה, האם זה לא קשור בכלל לחטא? אנחנו נראה שזה כן קשור. אבל יש תמיד שני מישורים בסיפורי התנ"ך, יש המישור הערכי ויש המישור המציאותי. האחד איננו סותר את השני, הוא מקביל אחד לשני. כמו שנשאלת השאלה, מי המליך את שאול? האם האתונות המליכו את שאול או העם המליך את שאול? יש שני סיפורים, אבל תמיד יש לכל דבר חשוב בתנ"ך תמיד שני סיפורים, שתי גרסאות, לא בגלל שיש מחלוקת מה היה, אלא בגלל שיש שני מישורים למה שהיה. עכשיו, כמה אנשים? זה מקביל. כן? למשל, ניתן לך דוגמה. משה מקבל בסנה הוראה ללכת לפרעה ולהוציא את ישראל ממצרים. משה אומר, אני לא יודע לדבר. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אהרון יהיה איתך. אחר כך בפרשת וירא, עוד פעם, אחרי שכבר הוא היה אצל פרעה, הקדוש ברוך הוא אומר עוד פעם למשה, לך לדבר עם פרעה, משה אומר, אני לא אדבר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהרון יהיה איתך. אז מה, שכחו את השיחה הראשונה? אלא שזה אותה הנבואה. אותה הנבואה מתקבלת בסגנון אחר, ובדגשים אחרים, לפי המקבל. בסדר? אז זהו, לא, אם לא היה המעל בחרם, אז לא היו עושים את הטעות האסטרטגית. זה גם העניין, כן? עכשיו, נפל מן העם כ36 איש. זה באמת קצת מוזר, מה זה כ36? 36 זה לא מספר בערך. כן, אתה יכול להגיד כ-70 איש, יכול להיות שה-65 או 75. אבל כשאתה אומר כ-36 איש, אז ברור שיש פה רמז, מה? בערך 36, אבל אין דבר כזה בערך 36. אני מבין, אבל זה בדיוק מה שלא מסתדר. כי אם זה כ, אז תגיד מספר עגול. מה זה כ-36 שזה מספר לא עגול? מה? כן, אז חז"ל אומרים שזה בעצם נופל אחד. זאת אומרת שיש רק אדם אחד שנפל, וזה היה יאיר בן מנשה, שהוא שקול כנגד חציה של סנהדרין. כן, חצי סנהדרין זה כמה? 36, כלומר 35.5. כן, אבל אי אפשר להרוג חצי אדם. אז זה 36, אדם אחד ששקול כנגד חציה של סנהדרין. מזה אנחנו יכולים ללמוד עיקרון כללי לגבי מספרים שבתנ"ך. לפעמים יש מספרים מופלגים מאוד בתנ"ך. כן, למשל, באחת המלחמות בין ישראל לבין יהודה, כתוב שנהרגו כ500,000 איש. 500,000. זה דבר שאין הדעת סובלתו. האם בכלל היה שם 500,000 לוחמים, שאפשר לדבר ככה? אלא הכוונה שהיו אנשים בעלי ערך, כל אחד מהם היה שווה 1,000 איש. כן, יכול להיות שנהרגו רק 500. אבל זאת אומרת שהמספרים בתנ"ך הם מספרים ערכיים, ולאו דווקא מספרים מספריים, כן, כמותיים. אפשר לראות את זה במשל, כשאנשי בית שמש נהרגו בהם כ-70 איש, 70 איש, 50,000 איש. אז אומרים חז"ל, אז או 70 או 50,000, אלא היו 70 שנחשבים כ-50,000. זה מיישב את הקושי. וימס לבב העם ויהי למים, כי אלו היו רגילים שלא מנצחים במלחמה. רבי חנניה.